אני רוצה להתחיל עם, כאילו, לא להרבה זמן, אבל רק להעלות את השאלה, אם היה משהו היום או בימים האחרונים, משהו קטן או משהו עם, שגרמו לנו לתחושת משהו שנפתח או נהנה או איזה תנועת כן קטן. ודווקא דברים קטנים, או דבר קטן. וכמו להביא את זה את הזיכרון העדין. קצת כתנועה, נראה לי, מתבקשת, אנושית, של אפליה מתקנת כזה, זה משהו כנגד הסחף המאוד חזק של התעסקות עם מה שבעייתי וצריך לפתור. אז אני אגיד שלי זה אולי אפילו לא כזה קטן, אבל הרגעים כאן המדיטציה שאחרי הצ'נטינג, איך זה מרגיש כאן פה, והשקיעה. אתמול הייתי בשיירה של אוהדים, ראינו את הגול הזה, יורד לאט. שמעתי לאחרונה מישהו אומר שהאפשרות של השמחה שלנו, לחוות שמחה, לחיות בשמחה, תלוי ביכולת שלנו לשחרר חלקים מאוד גדולים ממה שאנחנו חושבים שאנחנו. האם זאת אפשרות? והאם זאת אפשרות שמדברת אלינו? ואולי זה די משעמם. יכול להיות שזה קצת משעמם. לחלק שמחפש שיהיה מעניין יותר. שיהיה מאתגר. להרגל החזק הזה, בכל מקרה. אני הרבה פעמים מזכירה את ג'וקו בק, מורת זן אמריקאית, נפלאה בעיניי. יש לה פרק בספר שנקרא Nothing Special. דיברנו על ordinariness כהגדרה אפשרית להערה. אז ה-Nothing Special שלה, יש פרק שנקרא Listening to the Body, להקשיב לגוף, שבו היא ממש מתארת מתארת את הדבר שהיא מלמדת וכנראה מתרגלת, שזה דומה לאחת האפשרויות כאן שעלתה, של להיפתח לתודעה מאוד מאוד רחבה ורספטיבית לתחושות בשדה הגוף. וכשהיא מתארת את זה בפרק, אחד הדברים שהיא אומרת שגם אחרי שנים של תרגול, התלמידים שלה מתלוננים שזה נורא משעמם. שהם בעצם על סף ייאוש בכלל מהתרגול. בקהילת זן, שהיא המורה, הייתה המורה, כבר לא בחיים, שממש על... על הבינו שזה לא יכול להיות שזה בשבילם, כי זה פשוט משעמם מדי, והם לא יכולים להתמיד. והיא אומרת, כי קשוחה כזאת, ש... שזה חבל מאוד, כי חבל מאוד לאלה שלא מתמידים. כי מתישהו המשהו שמחפש שיהיה מעניין, קצת זז הצידה. והמשעמם נורא הזה נהיה, אני לא יודעת איך לתאר את זה, כי מעניין זה לא המילה. אבל ממלא לגמרי, או מספק, או אני לא יודעת אם היא בכלל ניסתה לתת לזה מין תיאור כזה. הגדרה. אבל היא כן מדברת על זה שזה לוקח המון 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 זמן. לפתח את הרספטיביות, לאפשר את הרספטיביות הכל כך מעודנת הזאת, ושלא כל הזמן רק עסוקה ב... אז מה זה נותן? מה זה נותן? תחושות, עוד תחושות, עוד תחושות. ואני, אין לי את הספר שהייתי מקריאה מזה, אבל פשוט נזכרתי, כי זה כמו משהו שאני נשענת עליו לאורך השנים. ג'וקו בק. ואני סומכת עליה, כמו שאני סומכת על הרבה מורים שהכרתי או שלא הכרתי, שמה שהם עושים עובד בשבילם. ויש באותו ספר, אבל לא באותו פרק, היא מתארת רגע שהוא ממש, אני אגיד אחר כך מה זה, היא מתארת, רגע שהיא כבר מבוגרת, ויש לה בת אחת שהיא, והיא גרה, לא לגמרי מסתדר, והיא חיה, לא זוכרת, בחוף אחד של ארצות הברית, והבת בחוף השני, מרחקים האלה שאין לנו אותם כאן. וחג המולד, והבת שלה כותבת לה שהפעם היא לא תוכל לבוא לבקר, והיא מתארת בפשטות כזאת, בענווה כזאת, שאם היא יכולה להגיד משהו על השנים הרבות של התרגול שלה, זה שהם אפשרו את ההבדל בין להגיב לאכזבה הזאת בקריסה של רחמים עצמיים ומרמור ותחושת הזנחה ונטישה וחוסר רלוונטיות, לבין אכזבה, כאב, אהבה וחיים. אז אני ככה מעלה את זה, כי זה כזה כזה דבר קטן, אולי, או זה כזה כזה דבר ענק, אולי, תלוי איך אנחנו מצליחים לראות את החיים, האם זה היה שווה 100,000 שעות תרגול? נראה לי שכן. לי נראה שכן. אז זה לא... זה כמעט באמת בבורינג הזה. נכון? זה לא... אורות וצלצולים ו... אבל זה אמין בעיניי. אז אולי אני מזמינה אותנו לתהות מה יכול להיות הקשר בין התיאור הזה של התרגול שעובד בשבילה לבין הסתגלנות שזה מאפשר לה ברגע מסוים של החיים. אם אפשר להרגיש בתוך הניסיונות שלנו כאן, הניסיונות שאנחנו מביאים לתרגול ומביאות, את המקום שלא ברור הדין הזה, הרספטיביות הזאת, בין אם זה משעמם או פשוט כמו עדין מדי בשביל לעשות רושם, לעומת משהו שהוא אולי קצת יותר חזק ופוגש את השאלה האם זה נכון, פוגש את הרצון לתיקוף, שאפשר לשמוע אותו במילים, שאפשר להביא איזה בהירות לגביו. וגם אני מעלה את הדבר הזה שהוא תמיד נכון, אבל אנחנו שוכחים, והריטריט מאוד מזכיר לנו של כמה הרבה אנחנו אם יש פה. אז יש איזה אחת ששומעת את הפעמון ואולי מתענגת, או אולי רק כבר וואו מתפוצצת וכמה. ואחת שסופרת כמה עוד תרגולים יש עד סוף היום. ואחת שנהנית לראות את המשהו כאן בחוץ. ואחד שנטרפת ממשהו. ועוד אחד ואחד ואחד ואחד. ואחד מחפש שיהיה מעניין יותר, ואחד מסופק לגמרי, וזה לא זוכר בכלל ולא יודע על קיומו של ההוא או ההיא. אולי החלק ההוא גם מעצבן אותנו קצת. ממה אתה מסופק כל כך? שום דבר כאן לא פתור. ושוב אני חוזרת כמו לטעם הזה בהתחלה. מה הזמנה לשאול, מה ייתן לנו יותר מקום להתענג על מה שעדין, על מה שמאוד עדין ולא דרמטי ולא מדבר על אחר כך בכלל. לא מצביע על פתרונות או על הנה סוף סוף הדרך או שום דבר כזה. ואולי מצאנו שגם כשבא משהו ומאפשר תרגול רספטיבי, תחושות גוף או צלילים, הנוף של הצלילים, זה עדיין לא מונע מדברים קשים יותר, מאתגרים יותר להגיע. לא הכל, רק הדברים העדינים האלה. אולי אפילו שמנו לב שתנוחת השכיבה, עם כל הקסם או התלבטות או ביקורת, גם בכלל לא פותרת אותנו מאינוחות בגוף. ממילא זה גם מגיע. אז גם אם יש לנו איזשהו העדפה שאנחנו רוצים לתת את עצמנו למה שהדין, למה שמגיע ונעלם, מגיע ונעלם בשדה של, של מה שאפשר לגעת בו, עדיין יהיו תנועות גדולות יותר, שאם היכולת להיות עם מה שהדין זה, כמו שאנחנו מדברות כאן, איזושהי יכולת טבעית שאנחנו נחשפים אליו, אז גם היכולת לפגוש קושי בחמלה, זה כנראה גם איזו יכולת טבעית שאנחנו נחשפים אליו, וגם היכולת להתמיד, להביא סטמינה, להביא איזו יציבות אל מוליו. זה גם נראה לי איזושהי יכולת שנחשפת. גם אם אנחנו נחים ומרפים ונפתחים לעדין ביותר, שאי אפשר אחר כך לדבר על מה היה בכלל. אין מה להגיד. ועכשיו שיר. גם של נעמי שיהב נהיה. שנקרא Bamboo Mind. Bamboo Mind. שזה בכלל ביטוי מתוך הבודיזם, של האיכויות של הבמבוק בתודעה. מה לעשות? Popping, popping profusely. Small shoots of glimmering interest. Can you feel the inner nudge? Something wants to grow, needs sun, pressing up between blades of grass you thought were your real thoughts. Popping profusely, זה נבטים, אז זה עולה, לא מתנפץ כמו פופקורן, עולה בשפע. נבטים של עניין מנצנץ. והיא שואלת, אתם יכולים להרגיש את הנוג' הפנימי? משהו שרוצה, something wants to grow, needs sun, משהו רוצה לגדול, זקוק לשמש. Pressing up between blades of grass, כאילו דוחף כלפי מעלה בין הגבעולים של הדשא, שחשבת היו המחשבות האמיתיות שלך. You thought were your real thoughts. אז משהו כאן על על המציאות, מה שנראה המציאות, מה שמבלבל כמציאות, התמונה הגדולה שמשתנה. ושאפשר לעזור, אפשר לעזור לעצמנו לא להתאפס יותר מדי לתמונת המציאות שנראית כרגע, מה שאנחנו חושבים שהמחשבות האמיתיות שלנו. אפשר לאחז בהם forever, אבל אפשר גם לתת למשהו אחר להגיע, ומשהו מתפרק. ואיך אנחנו מזהים את זה? כמו מה זה נראה? מה מאפשר את זה? קראתי, נתקלתי בשיחה שבעצם שיחה בין שני סופרים, למי שמכיר, בין אוקרי ורות אוזקי. שני סופרים, אבל בעצם זה שיחת דרמה. אבל הם מדברים על ספרות, והם מדברים על זה שאומנם הם גדלו על ספרות בזרם הריאליזם, זאת אומרת, לא צריך להבין שום דבר בספרות, כי זה באמת ברור שאני מדברת על החיים והדרמה, אבל הם מדברים על זה שכדי שהריאליזם, זאת אומרת, הניסיון הזה בספרות, לתאר בצורה נאמנה את המציאות שאנחנו רואים, אינה מספקת ל-vastness, למעבר שאנחנו ושהעולם הזה. ולכן הם גם בעצמם מביאים, אבל ככה הם גם מסבירים את הצורך למשל מיתולוגיה או מג'יק, קסם או דברים לגמרי לא מציאותיים שקורים שם בסיפורים. אז אולי בדרמה אפשר להגיד, כן, יש המון המון דרכים גם שאנחנו שומעים שקצת מפרק לנו את האשליה שהדשא הזה, זה באמת מה שמייצג את המציאות, כמו פרדוקס, כמו שכל מה שאנחנו אומרים ושומעים אפשר לשמוע אחרת, לא מחזיק כזה. כהן, כן, דברים ללא תשובה, שאלות ללא תשובה, שירה, ואולי גם היכולת או החופש של כל אחד מאיתנו לאמץ דברים לתוך התרגול, בין אם זה דמויות של אנשים שאולי אפילו לא בחיים או לא או אפילו לא קיימים, ארכיטיפים, למשל, כמו טרה, כדי למצוא נחמה, למשל, למי שזה, או חיבור לטבע, העצים והנערות, ומה שלא, יכול לא מדבר אלינו במילים, אבל שאפשר ממש להרגיש את התמיכה, ואולי גם לתת איזה חופש לדמיון, אולי לא לדבר על זה עם כולם. ואולי בכלל הדברים האלה נשמעים מזויים ולא רלוונטיים, אבל יש את האפשרות לשאול במין ספק שהיא מועילה, שהיא מיטיבה. האם כל הדבר הזה שכל כך ברור לי, האם זה באמת נכון? האם אני יכול לדעת שזה באמת ככה? וככה להביא את השאלה הזאת. במיוחד כשתמונת המצב זה לא דשא כל כך, אלא כל מיני דברים הרבה יותר ביקורתיים וקשים. התרגול, כמו שג'וקו מציעה, כמו שאנחנו מציעות כאן, כמו שלא רק לא רק כאן. התרגול של במנעד של מה אנחנו מביאים לזה, אבל להביא את עצמנו, לאפשר מגע ישיר עם מה שמגיע לחושים. כן? תחושות, מראות, טעמים, צלילים. במצב מספיק נינוח ולאורך זמן, שעות, ימים, שנים, מלמד המון על הפער בין מה שפוגשים, מה שפוגש את התודעה, לבין כל מה שמתווסף. מה שמייצר את הדשא או דברים אחרים בכביכול מציאות. גם הפילטר, גם האוטומט וגם כל הסיפורים, האינטרפרטציות. אז הרבה מאוד אנחנו מאפשרים לעברור ברזולוציה של תמונת עולם. מייצרים עברור ואולי החורים גדלים, ומשם אולי הנבטים האלה של משהו אחר. וגם אולי אני אגיד ספציפית לתרגול הזה של תחושות גוף, כי כנראה שכן יש לי חיבור ספציפית לדגש, לאופן הזה, שזה נותן הרבה יכולת גם לשאת וגם להבין וגם להיות עם השערות הרגשיות שמגיעות, היכולת להרגיש את התחושות בעדין ובמין בליל שאין בו שום משמעות, שזה זורם וזה זורם וזה מגיע וזה הולך וזה מגיע, אבל כשזה נניח כעס או פחד, אז זה גם תחושות. ויש להם צורה מאוד מוכרת שהאוטומט זה לברוח. והחזרה הזאת, היכולת שלנו לייצר כאן היכרות, איזה פמיליאריות שאפשר להיות, אפשר להיות בתחושות. ואז כשדברים הרבה יותר קשים מגיעים, תחושות יותר קשות, אז נותן הרבה תמיכה. גם בחקר הנטיות, וגם פשוט בלהיות עם, ולא להתפרק, לא לברוח, לפעמים ללמוד ולהישאר באיזה חברות עם מה שמגיע. אז זה משהו, אני אשתף במשהו שכזה גדול מדי. אין לי באמת הבנה, אבל זה גדול. זה משהו שעולה בזמן האחרון. השערים האלה של החיים. כשמגיע תינוק חדש לעולם, ודווקא אני לא אגיד מהזווית של האימא, כי אז זה דבר עצום, אבל זה גם יכול להיות עם כל מיני אחריות וזה. אבל תינוק חדש שמגיע בצורה של נכדה או אחיין או ילד של חבר, וכמה אהבה לקסם הזה שהוא knows מאיפה, באמת פיזית כן, אבל מאיפה, כמה אהבה. ולא נגיד כן בסדר, אבל האף הזה לא ברור כזה, או גישה מפוקפקת לחיים, אבל כאילו זה וואו אחד, כאילו לא מובן. ואני אגיד, כי זה פשוט משהו חזק שעבר בחיים שלי, שעוד מעט שנתיים שאימא שלי נפטרה, וקצת לא הרבה לפני זה אבא שלי. והמקום הזה שהוא לא, הוא לא הכרחי, הוא לא תמיד, הוא לא תמיד, אבל הרבה פעמים מתאפשר אהבה מאוד מאוד גדולה למי שאנחנו עומדים להיפרד ממנו, או נפרדים, או נפרדנו. איזשהו יכולת באמת כמו להפריד כימית את כל מה שהיה פחות, האף, הגישה לחיים, מה שזה לא יהיה, כל מה שהיה בעייתי, ורק להרגיש את הקסם, את ה-preciousness, את המיוחדות של החיים האלה שהגיעו באמת לזמן שאול. ואז אני שואלת אותנו, מה בכל האמצע? מגיעים, הולכים. ואני בטוחה שהיינו רוצים להישאר עם האיכויות האלה לגבי עצמנו, לגבי אחרים רחוקים וקרובים. ואני מאמינה שהדרמה היא נותנת את הדרך שאפשר לטפח כדי להתקרב לזה, וגם שאנחנו מדי פעם פשוט מקבלים, לאו דווקא בשתי הקצוות האלה, מקבלים את הווילון נפרד, הלב. וזה לא רק, זה הלב, זה ההכרה העמוקה של חיבור, של הפרשיוסנס, של מה חשוב. אז יש המון המון חשיבות, אבל גדולה מאוד למצוא לעצמנו דרך רחבה, לא רק מה שקורה ב-45 דקות האלה, או ב-6 ימים האלה, או בשנה הזאת. איך אנחנו מרחיבים את תפיסת המציאות, איך אנחנו מפתחים דרך חזון או דרך אותנטית שלוקחת בחשבון עולם משתנה ומתהווה ויצירתי ולא בשליטתנו וקשור אלינו. זה גם אולי סוג של כהן, המורה צ'וגיאם טרונגפה אומר, שמדבר על תרגול ועל ככה אובססיה של כולנו עם טכניקה של המערבים, של אנחנו תלמידי תלמידים של המערב רוצים את הדבר הכי יעיל, הכי מהיר. ושזה לא כזה ככה. אבל שאם אנחנו מוצאים משהו, שאנחנו לומדים מזה משהו, הוא אומר, אז מהר מהר תבשלו ותאכלו. מה זה אומר? רגע, איבדתי משהו שרציתי להקריא. זה. זה. של דוגן. The way of the Buddha is to know yourself. To know yourself is to forget yourself. To forget yourself is to be awakened by all things. The way of the Buddha is to know yourself. To know yourself is to forget yourself. To forget yourself is to be awakened by all things. זה כאילו גם קצת גדול עלינו בהמון מספרים כביכול, אבל זה גם איפה אנחנו בדיוק כשאנחנו רק שמים לב למתיקות של איזה עלי כותרת משהו. אז זה קצת forget ו-awakened by. ואני אגיד גם שנשתף גם שבשיחות הכי משמעותיות, הכי בלתי נשכחות שלי עם מורים אהובים שעזרו לי מאוד, אז אני יכולה להגיד, אולי זה לא רק אני, אבל אני יכולה להגיד שכמעט תמיד באתי אליהם בבקשה נואשת אפילו, לדייק את האופן שבו תרגלתי, ותמיד מה שהגיע לא היה שום קשר לתרגול, כאילו ניפץ את העניין הזה, זה בכלל לא חשוב. אז וי משטויות, זה לא זה. בואי נדבר על מה באמת. על מה כל הכל הכל הזה שאת מביאה לתרגול. בואי תתייחסי לזה. זה היה קשה. אז אולי הגיעו גם קצת טיפים. גם היה פעם שנאמר לי שבזבזתי עד עכשיו את כל אבל אז גם שזה בלתי נמנע והכל בסדר. מה זה משנה בסוף? כאילו, בין להגיע לבין לצאת מכאן, מה נעשה? משהו יותר טוב? משהו יותר טוב מלאהוב את העולם הזה? שזה לא קל? שכנראה צריך דרך, ולא רק רגעי חסד, שגם יש אותם. תודה רבה על ההקשבה. אז יש לנו עוד קצת זמן לשבת או לשכב.